כפי שראינו אתמול, הגמרא אומרת שלומדים מבינתן, לומדים מבינתן, שרק נתינת הגט לא צריך לתת שווה פרוטה. בעלי התוספות דנים בזה, לא צריך נתינת ממון. השאלה ששאלנו בשיעור אתמול הייתה, עד כמה נאמר כאן דבר רחב או דבר מצומצם? ראינו את הרביה, בור זה רוע, שאפשר להבין את זה בצורה מאוד מצומצמת, בדומה לעלי של זית. עלי של זית זה דבר דחזי דצטרופי, איסורי הנאה זה משהו שאפשר לקבל ממנו הנאה ככה או ככה, וזהו. אבל אפשר להבין שנאמר כאן משהו הרבה יותר רחב. ומי שהבין כך, שוב, זה אבני מילואים. שהבין שלא צריך דבר ששווה פרוטה, כי בעצם נתינת הגט איננה פעולת הקנאה. זה נתינה. ואפשר להבין את זה, אין פה קניין, זה פה, זה ריחוק. ונתן לספר כריתות, ונתן בידיו שלך מביתו. זה דרך לרחק אותה ממנו. והוא השוותה, הוא השווה בצורה ניגודית בין גט וחליפין. בחליפין שמחליפים שני דברים. שם אי אפשר להשתמש בדבר שאסור בהנאה. כי שם מדובר בהקנאה. אבני מילואים גם נתן נפקמין בכיוון ההפוך, ששוב מראה שלא מדובר בחמור או קל, אלא בשונה. הנפקמין בכיוון ההפוך זה הצורך בנתינה פיזית. האם צריך שהאדם נותן לאישה? או שאפשר אחרת, כלי על גבי קרקע. בגט אי אפשר לומר כלי גיטך על גבי קרקע. הוא צריך לתת לה. בחליפין הוא יכול להגיד, תסכם מהחפץ שיש בקרקע. כי בחליפין מדובר בהקנאה, בגט מדובר בנתינה. אמרתי, סוף השיעור אתמול, תוספת דיון מעבר לזה שיש באבני מילואים, אז הוא אומר, אם אנחנו אומרים שלא צריך דבר ששווה פרוטה, שאפשר ביסורי הנאה, בגט, בגלל שזה לא הקנאה, זה רק נתינה, זה לא איזה גזירת הכתוב, זה בגלל שזה לא הקנאה, ולכן חליפין, אתה צריך משהו ששווה פרוטה, אי אפשר ביסורי הנאה, אומר אבני מילואים, אם כן, בשטרות שהם הקנאה, שטר מחר, שטר מתנה וזה, נצטרך דבר ששווה פרוטה ולא נאפשר בדבר שאסור בהנאה. כך הוא אומר. וכך הוא באמת עובר. אלא שיש דיון באבני מילואים בקצות בקשר למקרה מסוים. איזה מקרה? שטר קידושין. למה שטר קידושין אולי שונה? ויצא ויתה. שיש איזה לימודים בין קידושין וגירושין, והוא באמת כך הוא סובר בסופו של דבר. חפכת נון תת, בקצות בסימן ריש, שבשטר קידושין, שם זה כמו גט. שם זה כמו גט. כך ברטב"א, דרך אגב, בקידוש של דף י"ט, שהדין שאפשר לכתוב על איסורי הנאה, שייך גם בשטר קידושין. כל זה, אמרנו בסוף שיעור אתמול, כל זה אבני מילואים, שבונה על סוגייתנו ומבין, שאי הצורך בדבר ששווה פרוטה, היכולת להסתפק באיסורי הנאה, זה בגלל שמדובר במשהו שלא כולל בו הקנאה. מה קשור אתמול שרב חיים מובא כחולק על זה? הוא סובר שגם בגט מדובר בהקנאה, גם בגט מדובר בהקנאה. אלא שאפשר על נייר שלא שווה פרוטה. אפשר על נייר שאין בו, שאסור בהנאה. דרך אגב, מדובר כאן בשאלה כללית. גם בגירושין, גם בקידושין, ובכל מצב שיש לך פנים שונים, בוא ניקח קידושין. קידושין קניין, אבל הוא גם דבר שאוסר, הוא גם דבר שיוצר יחס. מי שלמד את הדפים הראשונים של מסכת קידושין מכיר שם את הדיונים ביחס בין הפנים השונים של הקידושין. גם בגירושין. בגירושין יש כל מה שיהיה בקידושין בכיוון ההפוך. אז ברור שיש פן של הקנאה בגירושין. השאלה היא, מה הגט אמור להיות? האם הפעולה של גירושין אמור להיות פעולה של הקנאה או לא? זו השאלה. כמובן שאלה חשוב. נפקמינה פשוטה שלכאורה קיימת בין שתי הכיוונים האלו היא השאלה הבאה. האם ניתן ללמוד מדיני גט לתחומים אחרים בהם צריך קניין. ולכאורה רב חיים יכול להביא ראיה לשיטתו מהגמרא החשובה בבבא מציע דף י' שמופיע בעמוד 7. אמרה שם בבבא מציע עוסקת בשאלת קניין יד. אדם קונה על ידי ידו. האם קניין יד משום חצר או משום יד? האם יש דין חדש של יד או זה משום חצר? אז הגמרא מביאה ראיה בקשר מהדין של גט. יש ברית לידה ונתן בידה. אין לי על ידה שצריך לשים את הגט בידה. גגה חצרה וקרפיפה מיניים. איך אתה יודע שזה גט אם הוא שם את זה בחצר שלה? תמוד לומר ונתן מכל מקום. ונתן לספר כתות לאו דווקא ביד. הנה מביאים ראיה מגט לקניין. וגם התחייה של הגמרא לעניין גט, כל ימה לא פליגי דחצה משום יד את רבי, כי פליגי לעניין מציאה. אוקיי. לפי אבני מילואים, הגמרא יכלה לתרץ בצורה פשוטה יותר. איך אתה מביא ראיה מגט? זה לא הקנאה בכלל. מזה שהגמרא מביאה ראיה מקניין גט לקניין בכלל, לכאורה רואים שזה קניין. הקצות כנראה יאמר, שלא מדובר בהקנאה, אבל צריך זכייתה של האישה, האישה צריכה לזכות בזה. גם אם לא מדובר בהקנאה, אז מזה שאישה זוכה בגט על ידי חצרה, רוצים להוכיח שגם יש תשובה, אבל... ומה שמעניין כאן הוא הירושלמי. הירושלמי באותו דיון מחלק בין גט וקניין, באמת. וזה מאוד משתמע בכיוון הבני מילואים. רב זעירא, ביי קומי רחמן, אף לעניין מתנה כן. אדם עושה שליח לקבל דבר שאינו שלו. כמו בגט, אז גם במתנה אפשר לעשות שליח. אמר לי, תמן התורה זיקת אותה בגיטה, והיא עושה שליח לקבל דבר שהוא שלה. איתלך, מימר במתנה, אדם עושה שליח לקבל דבר שאינו שלו. אפשר להוכיח מתנה מגט. אוקיי? אז כל השאלה הזאת, האם אפשר להוכיח דיני קניין, ללמוד דיני קניין מגט, לכאורה, לפחות השאלה מתחילה עם המחלוקת הזאת בין אבני מולים ורב חיים. והנפקמינה השנייה היא, וגם זה מאוד מאוד חשוב, מה לומדים מזה שאפשר לכתוב גט על איסורי הנאה? מה לומדים מזה שאפשר לכתוב גט על איסורי הנאה? לפי אבני מולים, מה למדנו מזה? שגט זה לא הקנאה. כי אין זכייה באיסורי הנאה. אי אפשר לעשות קניין באיסורי הנאה. כך באמת צובע הרשב"א בתשובות שלו. השאלה הכללית הזו. אבל הריב"ש, בסימן תוף א', לא הבאתי את כל הדברים האלה. הוא אומר שיש קניין גם של איסורי הנאה. אפשר להקנות איסורי הנאה. אז איך הוא הבין את סוגייתנו? כנראה בכיוונו של רב חיים. זאת אומרת שבכיוונו של הזרוע, שבעצם זה שאומרים שאפשר לעשות גט על איסורנה, זה לא אומר שגט זה לא הקנאה. כי אפשר לעשות הקנאה על איסורנה. בעצם השאלה היא ככה, האם לומדים מזה שאפשר לעשות גט על איסורנה, שבגט אין הקנאה, או שיש הקנאה באיסורנה? כל זה השלמות של מה שהזכרנו אתמול. היום אנחנו רוצים להרחיב קצת בנושא הזה של נתינה, בדבר שאינו שווה פרוטה, במיוחד בקשר לתרומה, נושא שעולה דרך אגב פה בסוגייתנו. הנושא המרכזי בסוגייתנו זה וכתב ונתן והמקום של הבעל בתהליך הגט. דרך אגב יש את הפקר בדין הפקר שהזכרנו אתמול, והעניין הזה של תרומה. כמובן השאלה שהפריעה לתוספות היא, מתי הכוונה של ונתן זה שווה פרוטה ומתי לא? תוסף מתחיל פה בחף המנה, לפתאום הנתינת גטו, וכן שלף איש נעלו ונתן לרעהו לא בעינן שווה פרוטה, אף אגב דכתיב נתן, וכן גם בתרומה, חיטה אחת פותרת את הכרי, אף אגב דכתיב תיתן לו, והוא מתחיל לדון בכל התחומים, מביא מקרים מקבילים, בהם כתוב נתינה ולא צריך שווה פרוטה. אחד מהמקרים שתוסף מביא זה תרומה. הנה בתרומה אנחנו יודעים שמדידו הרי תמיד רבנן צריך... אחד מתוך 40 או אחד מתוך 50, אבל מי דאורייתא, חיטה אחת פותרת את הכרי, למרות שכתוב שם תיתן. זו הוכחה של תוספות. כמובן אפשר לחלוק על הטוסט הזה. מי חולק על הטוסט הזה? הוא לא מזכיר פה את התוספות, אבל מי חולק על התוספות? מי?
רמב"ן.
המשנה למלך מביא את זה כתשובה לתוספות. אבל זה הבסיס, לא רבי יהודה, כמובן, המשנה למלך לא בונה לרבי יהודה, הוא היה לפני אמר רבי יהודה, אבל כולם בונים על התוספות רית. שנייה, תן לי רק להציג את הדברים. ובעצם יסוד החילוק זה כך. יש שני פנים לתשובה. יש שני פנים לתשובה. יש את התרת איסור הטבל, ויש את החיוב לתת תרומה לכהן. בכל מקום שיש שניות כזאת, אנחנו צריכים לדון ביחס בין הפנים השונים. ויש כל מיני סוגים שונים של השניות הזאת, כדוגמה. יש איסור אכילת בשר, ויש את ההיתר של שחיטה. יש איסור אכילה ככלל והיתר של ברכה, ברכת הנהנים. שם זה יותר קל, כי אין איזה מטרה של נתינה. פה בתשומה יש באמת שתי הלכות. איסור טבע שרוצים להתיר ונתינה לכהן. והשאלה מה היחס בין הדברים. תוספות פה מחבר ביניהם. מה הוא אומר? מצד אחד כתוב תיתן לו, מצד שני חיטה אחת פותרת את הקריא. אז אתה רואה שחיטה אחת, קיום של תיתן לו. מי אמר? וזה החילוק של הנודע ביהודה. הוא לא הראשון שעושה את החילוק, אבל הוא הנודע ביותר שעשה את החילוק. אז כל האחרים באים אחריו ואומרים, הנה מצאנו פה, מצאנו שם וזה. הנודע ביהודה גם מנסח בצורה ברורה. יש גם בדיסק של בר אילן, מכניסים לתוך דברי הנודע ביהודה, תדע שיש מי שקדם לו. הוא אומר, הוא בקשר דיבר בקשר לחלה. והוא אומר, ויש נאמר בזה דבר חדש, ולא קדמני בזה שום מפרש או פוסק והוא זה. כי המצווה הזאת של הפרשת חלה, אם כי היא מצווה אחת, יש בה שני עניינים. העניין אחד, להפקיע איסור טבע מן העיסת, העניין השני, וכו'. והוא דן בזה בהרחבה, ובסוף שני עניינים האלו חלוקים זה מזה. שלפתור העיסה אין לו שיעור כלל מן התורה, ואפילו משהו בוטר העיסה כתשומת גורן שחיטה חפתר כל הקריא. אמנם העניין השני לקיים מצווה נתינה לכהן, זהו יש לו שיעור מן התורה. כיוון דכתיב תיתנו צריך שיהיה כדי נתינה. אומר יש בשני הלכות. מצד אחד לפתור את העיסה אתה פותר עם מעט, אבל לקיים מצווה נתינה לזה צריך שווה פרוטה. כאמור מצאנו את החילוק הזה בתוספות רית בקידוש בעוד מקומות. והמשנה למלך משתמש בחילוק של התוספות רית כדי לתרץ את הקושיה של התוספות. הוא משתמש ממש בסוגייתנו. מצאנו את זה בתוספות רית, במשנה למלך ובנודע ביהודה. כמובן יש כל מיני שמדגישים שהנודע ביהודה אמר שלא אמרו לפניו, ואמרו לפניו, בסדר, לא משנה, זו לא שאלה של קרדיט. אז זו השאלה היסודית הזאת. תוספות מניח שיש קשר, והמפרשים האלו אומרים שאפשר לנתק ביניהם. כן. קודם כל, הוא לא מתייחס את תוספות, הוא מדבר על חלה. מי קוראים לכל מלומה שיש הבדל בין חלה ותשומה, והוא משמע משווה לתשומה. הוא כנראה לא מכיר את התוספות רית, אבל... מה? אני לא יודע אם הוא קישר את זה לתוספות, כי הוא לא מזכיר את תוספות, נכון? אז אולי בשני הצדדים, נכון? כן.
אפשר לומר, אפילו זה מפרשים שמחלק בין השתי דינים, שיכול לקשור כשתוספות עושה, ואומר
שזה סתם. זו השאלה, כאילו תוספות מניח שיש משם ראייה, ברגע שאפשר לדחות את הראייה, אין ראייה. איך תוספות יכול להוכיח משם? זה שאתה רוצה לטעון שיש קשר, למרות שהם נפרדים, זה כאילו וורט שלך, זה לא משהו שתביא ראייה ממנו. אוקיי. גם רשי יש לו דעה בדבר הזה, והוא ממש בכיוון של הריד ונודע ביהודה באופן קיצוני. אם נסתכל ברשי בדף מ"ז עמוד ב', מדובר שם, נסתכל שם, דיבר שם בשאלה אם גוי לוקח קרקע בארץ ישראל, האם יש קניין לגוי להפקיע מהחיובים? האם יש יכולת של הגוי להפקיע מהחיובים? ראש המחלקת בין דאורייתא ודרבנן. אם נסתכל שבע שורות מלמעלה, תושמע, מוכר שדה ולעובד כוכבים, לוקח ומביא ביקורים מפני תיקון העולם. היהודי צריך לקנות משם קצת פירות ולהביא ביקורים מפני תיקון העולם. מפני תיקון העולם אין, מדאורייתא לא. מה רואים משם? שמעיקר הדין, השדה לא חייבת בביקורים. למה? יש קניין לגוי להפקיע. רש"י מסביר. הוא אומר, מדאורייתא לא. ואי אין קניין לעובד כוכבים להפקיע מקדושתה, הביא לה לעניין קדושתה ברשות ישראל, כאילו משכנה. וכיוון דביקורים מצווה דרמיה להיא עליו, ולא טב לי לאסור פירות באכילה, זה לא יוצר איסור טבל, מחייב לקח ולהביא. ולא דמי למעשר, ביקורים לא דמים למעשר, ואפילו למען דאמר אין קניין להפקיע, לא מחייב לעשר על חלקו של עובד כוכבים. הוא לא מחויב להפריש מעשרות עליכם. דמעשר תביל ועשר לי באכילה, ולאו מצווה דרמיה להי, אלא אם כן אוכלן או מוכרן וכו' וכו'. מה רש"י אומר? אין מצווה להפריש מעשרות, אלא אם כן הוא רוצה לאכול. בעצם הכל מתחיל עם המצווה לאכול. ומוצאים באמת מחלוקת בזאת, בזה. בתז, וברבקי ואיגר, על שולחן ערוך ביורדיה, זה בעמוד 8. יש שם דיון ככלל, ביחס בין כל מיני מתירים ואיסורים שהמתירים מתירים. כמו, יש איסור של קלה לחתן וברכת אירוסין מתירים. יש איסור לאכול וברכת הנהנים מתירים. אומר התז, יש כל מיני דברים כאלו שמתירים, והוא אומר, בקשר לאיסור טבל, בהפרשת תרומה בשורה השנייה, הווי עיקר הברכה על מצוות ההפרשה, לא על איסור אכילת טבל, שהרי מצוות ההפרשה חיוב עליו, אפילו אם אינו רוצה לאכול מן התבואה עדיין. יש את החיוב לתת, בלי קשר לרצון להתיר את האיסור טבל. רב עקיבא איגר חולק על זה. לא מצאתי זה. בפשוטו, הוא רק כשרוצה לאכלו אסור עד שיפריש תרומה. זה לא שיש חיוב נתינה. זה דבר שמתחיל מאיסור לאכול. אם הוא רוצה לאכול, הוא יפריש. דומה למה שדייקנו מרש"י. לא יודע, למה הוא לא הביא את רש"י? אני חושב שזה מדויק ברש"י, נכון? מכל מקום מוציאים את השאלה הזאת שם בהקשר של האם צריך לתת בלי קשר לרצון לאכול, או שבעצם מי שרוצה לאכול צריך לבוא ולתת. כן.
מה שהרב אומר לפני כן, האם תוסף מייבי תשומה כראייה?
לא נרחיב בזה אפשר. אם אתה רוצה לדבר יותר אפשר. אוקיי. בסדר. עוד נקודה אחרונה שיש בסוגיה הזאת זה אמר הצחי. הנה, בסוגיה שלנו פעמיים, מארץ חיים. אוקיי. הוא מקשר את השאלה הזאת למה? זה היה במקורות או בסוגריים? לא, במקורות. למה הוא מקשר את המחלוקת הזאת? אם אנחנו רוצים לדון ביחס בין גברים, ביטוי טוב לשאלה הזאת זה מונע מצוות. של ראש ושל יד. שתי מצוות או מצווה אחת. אכילת ושחיטת פסחים. שתי מצוות או מצווה אחת. האם פה, בענייני תרומות, נגיד מצווה אחת או שני מצוות? וזו מחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ם. בואו נראה את הארץ חיים. לפנים שמדבר על זה. לי יש את הגמרא הישנה, שכל אחד מופיע בנפרד. אני מבין שהיום עשו צ'ולנט, נכון? שמו את כולם ביחד. כל אחד ימצא איפה שהוא מוצא. הוא מביא פה את התוספות ריד, על התוספות. מביא פה את המשנה למלך שהשתמש בתשובה הזאת כדי לפתור את הבעיה. הוא לא מביא את הנודע ביהודה. בסדר? אוקיי. הוא אומר, על כל פנים, פותר ולא מקביל, אבל קיים מצוות נתינה לכהן צריך שיהיו. וכך כתב הרמב"ן בהשגותיו לספר המצוות שורש 12. סוף הוא מציין את הנודע ביהודה. אוקיי. מעניין, הרמב"ן לא דיבר על השיעור. הרמב"ן דיבר על זה שזה שתי מצוות. האם השאלה הזאת תלויה, השאלה שלנו, תלויה במחלוקת הזאת בין הרמב"ם והרמב"ן, כמו שאמר רב חיות אומר? מה נראה לכם מדברי התוספות ריד? האם התוספות ריד, שאמר שיש פה שני דברים, סובר כמו הרמב"ן שזה שתי מצוות או לא? כולם רואים את התוספות ריד, נכון? אחרי שראיתם את אמר רצחי, חזרתם לתוספות ריד לראות מה שהוא אומר, זה מה שהוא אומר, נו.
שני מצוות,
איך רואים את זה?
אינו רוצה לקיים מצווה זו.
אם אינו רוצה לקיים מצווה זו, ותרם חיטה אחת מכל הקרי, יצא, אלא שלא קיים מצווה נתינה. יש מצוות הפרשה, מצוות נתינה. מה שאמר רצחי, אתה אומר מאוד מדויק, לתוספות ריד. אבל מי שיזכר בנודה ביהודה, מה נראה לכם מהנודה ביהודה? זה שני עניינים בתוך מצווה אחת. כל הזמן הוא מדבר על מצווה אחת, גם בשורה שלישית, מצווה אחת שיש בה שני עניינים. טוב, אולי באמת לא אמר אף אחד לפניו את הדבר הזה, זה שונה קצת מהתוספות ריד, וזה מובן, כי הלא יש הרבה מצוות שכוללות מרכיבים שונים. יש מצוות שיש בהם מרכיבים שונים, שלא כולם מעכבים זה את זה. יש מצוות שכוללות מרכיבים שונים שמעכבים זה את זה, שלוש ליד. ציצית, אין תחלת, אז יש לבן. זה מצווה שיש בה מרכיבים שונים. אני חושב גם שאפשר לחלק בכיוון ההפוך. ולומר שאפילו אם מדובר בשתי מצוות, יש עיכוב ביניהם. וגם מצאנו דברים כאלה. יש דברים שהם מצוות שונות, אבל יש עיכוב ביניהם. אז אמר רב חיות מציע קישור, ואפשר להבין את הקישור הזה. בוודאי שיותר קל לומר שיש בו שני עניינים עצמאיים אם זה שני מצוות. ואם זה מצווה אחת, סביר יותר לומר שהם מעכבים אחד את השני. אבל כפי שראינו, אני לא יודע ביהודה חילק בכיוון אחד, ואפשר לחלק גם בכיוון ההפוך. וזו השלמה של הסוגיה הזאת, שוב, לא לעניין גיטין, אבל לעניין העניין הזה של תרומה. כפי שביקשת מחר, אנחנו עם ירצה שם נלמד סוגיה גדולה של ענייני פורים. תצטרכו לעבוד, וכדי לתת לכם כמה שיותר זמן לעבוד, ללעזר יש כבר מקורות.
כולם קיבלו כבר.
זו סוגיה שכדאי להשקיע בה. אני רק אתן מבוא קצר לעניין. קודם כל, כשאנחנו מסתכלים בענייני פורים, אנחנו רואים שבהלכות הודגש העניין של קריאת המגילה. איפה רואים את הדגש על קריאת המגילה בתוך המכלול של פורים? מסכת מגילה. הרמב״ם קורא לזה הלכות מגילה. מעניין מאוד. אבל מי שיסתכל במגילת אסתר עצמו, לא יודע, מותר חוץ מזמן הקריאה, אבל מי שיסתכל במגילת אסתר עצמו, יראה שדווקא שם הודגשו ההלכות האחרות של פורים. היום טוב, פעם ראשונה בתנ"ך שמופיע ביטוי יום טוב, יום טוב. משלוח מנות, מתנות לאביונים, הוזכר קצת קריאת המגילה. אז מצד אחד הודגשו ההלכות, מצד שני, בהלכה אנחנו קוראים לזה מגילה. מה היחס בין המכלול של פורים וקריאת המגילה? ואני חושב שהעניין מאוד תלוי בהבנת יסודה של היום טוב של פורים בכלל. אני רוצה לנסות להבין מחר יותר טוב את היום טוב של פורים. וכמובן, המקום להתחיל זה בהשוואה בין פורים והיומים טובים האחרים. באיזו מידה דומה או שונה פורים מהיומים טובים הרגילים. וזה אולי נשמע אבסורד. לשאול האם פורים זה יום טוב. כי הביטוי יום טוב בא מפורים. אבל בסדר, יש דיני יום טוב מוכרים. באיזו מידה הם שייכים לפורים? ואם לא, ככל שפורים זה לא יום טוב, יעזור לנו לחדד יותר טוב מה זה פורים. אם זה יום טוב רגיל, אז זה יום טוב רגיל, מה אתה עושה מזה? אבל אם זה שונה, מה השונה? כשנבין את השוני של היום טוב של פורים, נוכל להבין גם למה קריאת המגילה כל כך חשובה. נשמע מעניין? כדאי מאוד ללמוד את הסוגיה טוב, כדי שתוכלו להיכנס לשיעור כברי סמכה, כאנשים שמחזיקים מעניין. ונצטרך להכין את השיעור מוקדם, נראה לפי מנחה מחר נודיע, כדי שנוכל להשלים. אמרו לי גם שאחרי פורים רוצים ללמוד ענייני פסחים. זה נכון או לא נכון? מי רוצה להמשיך בגיטין? להרים יד. מי רוצה ללמוד מסכת מכות שלומדים בקיץ? מי רוצה לעסוק בענייני פסחים? אם זה לבחור בין פסחים וגיטין, מי רוצה גיטין? אם זה ואם מי רוצה פסחים? הפרק שלנו, שנעבור לשבועיים לפרק אחר, רק לשבועיים, חשבתי, להצביע גם על זה? לא חשבתי על זה. לא, הרוב הצביעו. השאלה היא, הסיבה שאני לא כל כך אוהב לעסוק פסחים, אם באמת רוצים לעסוק בענייני ליל הסדר, זה סוגיות מאוד רחבות, אין לי בעיה, אני יכול לעשות אותן, אבל אנשים קצת מאבדים עניין, כי זה לא ללמוד את הגמרא. אולי אם אתם רוצים לעשות פסחים, נתחיל מההתחלה, נעשה כמה סוגיות של בדיקת חמץ. אתם רוצים? את הסוגיות הבסיסיות של בדיקת חמץ. חיוב בדיקה, חיוב ביטול. זה בסדר איתך?
כן.
כן, זה לא שאתה נגד. אתה בוחר בגיטין.
אני נגד
הגמרא,
זה קשה.
מה?
אני לא נגד
פסחים. הבנתי, אוקיי. אז אולי נעשה כמה סוגיות מהותיות מאוד בבדיקת חמץ, קצת 30 יום לפני החג. חיוב. טוב, תחשבו על זה עוד, נחליט מחר, כי מחר זה יום האחרון של שיעורים לפני שנצטרך להתחיל. נצטרך להחליט מחר. אני, מה שאתם רוצים, אין בעיה, בשמחה. אוקיי. The point I was making, there's a toast for us.